אנחנו נמצאים ב... בערב שבת מברכים חודש אב. הגמרא אומרת שזה דבר שנוגע להלכה, ראש חודש איקרי מועד, כך כתוב בגמרא. הדין הוא שלומדים שכל קורבנות הציבור דוחים שבת וטומאה, לומדים את זה במועדו אפילו בשבת, במועדו אפילו בטומאה. סעירי ראשי חודשים, אז גם הם נקראים, גם עליהם נאמר, גם על ראש חודש, גם ראש חודש נקרא מועד. ולומדים את זה העובדה שזה העניין, הדבר הזה, החידוש הזה, שראש חודש נקרא מועד, זה נלמד מראש חודש אב. וזה נלמד מהפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. כך כתוב בגמרא, ראש חודש איקרי מועד כדאבייה, דאמר אבייה תמוז, דהי שטה, מלויי מליוה, תכתיב קרא עליי מועד לשבור בחוריי. תמוז של שילוח מרגלים, אז מילאו, כך חודש תמוז עצמו בדרך כלל, תמוז זה חודש חסר לפי הסדר. אבל אותו חודש תמוז של שילוח מרגלים, אז עשו אותו של 30 יום, והוסיפו יום העיבור, גם הוא נקרא ראש חודש. אז הוא נקרא מועד. זאת אומרת, קרא עליי מועד, והמשך הפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. והמועד הזה מדבר על ראש חודש. אז מכאן שראש חודש נקרא מועד, ואת זה לומדים מהפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. הקושי הגדול הוא שהפסוק הזה הוא פסוק שהפוסקים כולם מביאים אותו בנוגע לתשעה באב עצמו, שתשעה באב עצמו נקרא מועד. כי כתוב קרא עליי מועד, וזה פשוטו של מקרא, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. ותשעה באב עצמו נקרא מועד, ונוהגים בו, גם אנחנו, לדינה, נוהגים בו כמה דינים של, כמה דיני מועד, לא אומרים תחנום בתשעה באב. יום שנקבע לבכי, לקינות, אבל לסליחות, כמו יתר התעניות, הוא לא נקבע. לא אומרים בו את התפילות שאומרים בתעניות, אומרים קינות, משום שזה עניינו של יום. זאת הבחייה לדורות. אבל בכל דיני התפילה, תחנון וסליחות, את זה לא אומרים, כי זה מועד. תשעה באב עצמו נקרא מועד. יוצא שלומדים מכאן שני דברים שהם נראים חלוקים זה מזה, שונים זה מזה. זה לא אותו דבר. המכוון באותו קרא עליי מועד זה ראש חודש. ופשוטו של מקרא, וככה זה גם הדין, כן? שני הדברים אמת. גם ראש חודש נקרא מועד וזה להלכה. וגם תשעה באב נקרא מועד, וגם זה להלכה, ואת שניהם לומדים מאותו פסוק, קרא עליי מועד לשבור בחורה. זה צריך ביאור. העובדה שראש חודש נקרא מועד, זה דווקא, הדבר הזה הוא נאמר בדווקא, הוא נתגלה בדווקא בראש חודש אב. ראש חודש אב, זהו אותו ראש חודש שמגלה לנו שראש חודש בעצם צריך להיקרא מועד. הגמרא אומרת, שבעצם לכאורה צריך היה לומר הלל בראש חודש. זאת אומרת, הלל מ... את אותו הלל, כמו שאומרים בכל המועדים. כל המועדים כולם אומרים בהם הלל, וגם בראש חודש. שואלת הגמרא, למה לא אומרים הלל בראש חודש? הלל, זאת אומרת, מעיקר הדין, הלל שלם. אומרת הגמרא, משום שהוא לא התקדש, הוא לא יקדש בעשיית מלאכה. הוא נקרא מועד, אבל הוא לא קדוש בעשיית מלאכה. באמת, המילה קודש, מקרא קודש, כל מקראי קודש. לא מצאנו שזה נאמר על ראש חודש, רק במשנה, בזמן קידוש החודש, אז כתוב שראש בית דין אומר מקודש, וכל העם עונים אחריו מקודש, מקודש. כך מקדשים את החודש. זה מצוות קידוש החודש. מקדשים את החודש, אבל זה בלשון התורה, אז זה לא נקרא יום קדוש. אין בו המקרא קודש, אין בו. אז מכיוון שהוא לא מקרא קודש, אז הלל לא אומרים בו. כתוב הגמרא אפילו מספרת שרב איקלה לבבל, רב הגיע לאיזה רב כשהוא בא מהארץ וירד לבבל, אז הוא נכנס לאיזה מקום תפילה, מקום, והתפלל שם בראש חודש, ושמע אותם שהם אומרים הלל. כתוב בגמרא שהוא ביקש להפסיק, הוא רצה להפסיק אותם, אבל כשהוא ראה שהם מדלגים ולא אומרים הלל שלם, אז הוא אמר שמע מן המנהג אבותיהם בידיהם, והוא לא הפסיק אותם. אז כפי הנראה, כפי שמשמע, כפי שמסתבר, אז הדבר הזה היה מנהג בבל ולא מנהג ארץ ישראל. רב לא ראה את זה אף פעם. כשהוא הגיע לבבל, הוא הגיע כמו שידוע, כן. הפחיה, ביקש מרבי, אמר לו, בן אחותי יורד לבבל. יורה, אמר לו יורה. ידין, אמר לו ידין. זאת אומרת, הוא הסמיך אותו. רבי הסמיך אותו, את רב. אבל הוא ירד לבבל כאדם גדול, כאדם מוסמך. ואת הדבר הזה הוא לא ראה אף פעם. בארץ ישראל הוא לא ראה שיגידו הלל בראש חודש. אבל כשהוא הגיע לבבל, אז הוא מצא ש... מנהג אבותיהם בידי, כך כתוב. זאת אומרת, זה היה מנהג עתיק. בבבל נהגו כך. גם זה עצמו זה דבר שהוא קצת מוזר. למה שהדבר הזה יהיה דווקא המנהג הזה, דווקא התפיסה שזה כאילו מועד, כמו מועד, התפיסה הזאת צריכה דווקא להתחדש בחוץ לארץ. זה לא מובן. שם רק בבבל נהגו כך. נהגו להגיד הלל, ומה שנקרא אצלנו הלל בדילוג, הלל ש... יש שלא מברכים עליו, יש שמברכים עליו. אבל אלה שמברכים הם גם מברכים, משום שהם מברכים על מנהג, כאילו מנהג כזה מברכים עליו. דעת הרמו לברך, דעת בית יוסף לא לברך. וכך, כמו שידוע, הספרדים נוהגים לא לברך. כדעת הרוב הראשונים. אבל עצם אמירת ההלל זה לעשות את היום הזה למועד, לעשות את היום הזה לאיזשהו יום טוב, משהו, בין הימים הטובים. וזה מוזר, כן? זה לא ברור, לא מובן. למה הדבר הזה צריך להתחדש בחוץ לארץ ולא בארץ? המועד של ראש חודש, עניינו מולד הלבנה, כמובן. זהו, הלבנה היא המאור שעל פיו נקבעים החודשים. אין חודשים לחמה. אין שנים ללבנה ואין חודשים לחמה. החודשים נקבעים לפי הלבנה. הלבנה מתחדשת בכל חודש. המועד של ראש חודש, זאת העובדה הזאת שהלבנה נולדה מחדש. מולד הלבנה מחדש זה החג, זה המועד של ראש חודש. וכאן, אז כאילו, בעומק, זה מנהג, זה לא דין, זה מנהג. הדינים זה דברים שחכמים ראו, שמן הראוי לעשות אותם. מנהגים זה דבר שהוא צומח מתוך, כלל ישראל נוהג כך. כלל ישראל נוהג כך. והמנהגים הם כולם כמובן ברשות בדין. בדין. צריך לאשר את המנהג. גזירות, תקנות ומנהגות, הם כולם נקבעים על פי בדין הגדול. אבל המנהגים הם מנהגים שהם צומחים, הם עולים מתוך כלל ישראל עצמו. כלל ישראל עצמו נוהג כך, וזה מקבל תוקף של מנהג. אחרי שנוהגים כך, וזה נהיה מנהג, אז זה מחייב כמובן. אבל את התוקף של מנהג, זה מקבל מתוך העובדה שכך נוהגים. זאת אומרת, הדבר הזה נובע, הוא צומח מאיתנו, מתוכנו. לא ממה שחכמים החליטו שכך צריך להיות הדין. מה שתקנו, איזשהו דין, שהוא תקנה או גזירה, זה מנהג. מנהג זה הכוונה, שעיקרו של דבר הוא יוצא מתוך העובדה שאנחנו נוהגים ככה. בני ישראל נוהגים ככה, או חלק נוהגים כך, אז זה מקבל תוקף של מנהג. המועד, שוב, המועד של ראש חודש, זה בגלל חידוש הלבנה, בגלל העובדה שהלבנה נולדה. כבר אמרנו פה הרבה פעמים, הפירוש הפשוט, הפירוש בלשון הקודש של המילה מועד, המילה מועד זה משהו שאליו אנחנו הולכים, אליו אנחנו רוצים להגיע. מה שנקרא בעברית היותר מדוברת, מה שנקרא יעד. איזה סוף של תהליך, סוף של מסע, סוף של דרך. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. נועדו זה הכוונה. שהם החליטו, קבעו, נפגשו מקודם, וקבעו להגיע יחד לאיזשהו מקום. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. זהו היעד. זה היעד וזהו הסוף של דרך מסוימת, או סוף של כל הדרכים כולה. דוגמת, כן, בר מינן, בית מועד לכל חי, שלשם בסופו של דבר כולם מגיעים. זה נקרא מועד. המועד של כל המועדים כולם, הם כולם נקבעו על התגלויות, יציאת מצרים, מתן תורה, הקמת המשכן, ענני כבוד, שהם כל הדברים האלה הם כולם יעדים שאליהם אנחנו עתידים להגיע. אלה מעלות שאליהם אנחנו עתידים להגיע. מהו היעד שמונח בראש חודש? מהו המועד שמונח בראש חודש? איזו תכלית, איזה דבר שאליו אנחנו רוצים להגיע. אז כמובן, בעצם אנחנו אומרים את זה בברכת הלבנה, אנחנו אומרים את זה. וללבנה אמר שתתחדש, כך כתוב, כך אנחנו אומרים, זה נוסח הברכה. וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסי בטן. עטרת תפארת לעמוסי בטן זה אנחנו. ואנחנו נקראים במקרה הזה עמוסי בטן, משום שהמולדות זהים. עמוסי בטן זה אלה שהם עומדים להיוולד. אז הלבנה היא עטרת תפארת לעמוסי בטן. דהיינו שהם עתידים להתחדש כמותה. כמו שהלבנה נולדה, כך גם אנחנו ניוולד. גם אנחנו עתידים להתחדש כמותה. באופן שהמועד המיוחד של ראש חודש, המועד, אותו מועד שעליו, כמו שאמרנו, זאת נקודת יעד, כן? זאת לא נקודת התחלה, זאת נקודת סוף דרך. הגענו לאיזשהו הגענו לאיזשהו יעד, סוף דרך. היעד הוא הלידה, ההתחדשות של הלבנה. זה היעד. ההתחדשות, הלידה מחדש של דבר שהיה ונתקטן, ונתקטן עד שהוא נעלם. שהוא נעלם לגמרי. אבל הוא נעלם לגמרי כדי להיוולד מחדש ולהתחיל עוד פעם את הדרך, את הדרך לעלות, את הדרך להתקדם, את הדרך, כן. אז הלידה מחדש, הלידה, אותה לידה מחדש, היא היעד שאנחנו רוצים לכוון את עצמנו אליו. ללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה. גם אנחנו מחכים להיוולד מחדש. כך הגאולה נקראת לידה, כמו שידוע בהרבה הרבה פסוקים בנביאים, בעיקר בנבואת ישעיהו. כי חלה גם ילדה ציון את בניה. וכדומה, הרבה פסוקים כאלה שהם קוראים לה, משתמשים כלפי הגאולה בשם לידה. אז הלידה הזאת, הלידה כלידה, היא היעד שלנו. היעד שלנו זה האפשרות להתחיל מחדש. אפשרות להתחיל מחדש זה, כבר הזכרנו פה, הלבנה נתמעתה. נראה אולי, נלמד את הגמרא בפנים. בגמרא כתוב כך, הגמרא במסכת חולין בדף סמך עמוד ב'. הגמרא מביאה, רב שמעון בן פזי רמי הקשה. שני פסוקים סותרים. כתיב, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, הוא כתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אז כתוב, לשון הגמרא אמרה, ירח, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, בשביל שאמרתי לפניך דבר הגון, אמית את עצמי. מין מסע ומתן כזה. הלבנה אומרת לבורא, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. אז הבורא אומר לה, בתשובה, כנראה שהיא צודקת, לכי ומעתי את עצמך. הלבנה טוענת, זה נשמע כאני אמרתי דבר הגון, זאת אומרת, משמע שאתה מסכים איתי. אם אתה מסכים איתי, אז למה עליי למעט את עצמי? בשביל שאמרתי דבר הגון, אלך ואמעט את עצמי. זה מסע ומתן סתום, מסע ומתן לא מובן. אז כך, אנחנו צריכים לנסות קצת להבין, להשתדל. החמה היא האור בעצמו, האורה עצמה. החמה היא האור, היום. הלבנה היא דבר מוכן לקבל, לקלוט את האור. שניהם יחד מאירים, אבל אחד מאיר, משום שזה הוא, אחד מאיר זה הביטוי שלו בעצמו. בזה הוא מבטא את עצמו. זאת אומרת, הוא אור והוא מאיר, זה עניינו של אור. הלבנה היא כשלעצמה היא לא אור, אבל היא ביטלה את עצמה, הפכה את עצמה לכלי, אבל את כל עצמה היא מסרה והיא נתנה שהיא תהיה כלי משמש את האור. כלי שקולט ומעביר את האור. אז בוודאי שהלבנה צודקת. בוודאי שמגיע לה כתר בפני עצמו. בוודאי שאי אפשר לתת לשניהם כתר אחד. זה מובן מאליו שאי אפשר להשוות את מי שעושה את הדבר שזה. זאת אומרת, מי שמבטא, מי שמוציא לפועל את עצמו. אז ודאי שהדבר הזה הוא מתאים לו לגמרי, וזה טבעו, וזה מה שהוא צריך לעשות. הלבנה, היא כופפה את עצמה. זה לא היא עצמה, אלא היא מסרה את עצמה לדבר הזה. באופן שהלבנה מגיע לכתר בפני עצמו, זה לא אותו כתר שמגיע לחמה. החמה עושה את מה שבטבעה. החמה לא מחדשת כלום. הלבנה היא כולה חידוש. החמה מוציאה לפועל, מוציאה לגילוי, מגלה את טבעה, את עצמה, את מה שהיא עצמה. היא האורה. והאורה מאירה, ואין בדבר הזה שום חידוש. שום מעשה מיוחד, שום דבר מיוחד לא קרה כאן. כשהלבנה שמה את עצמה, כן, מוסרת את עצמה, להיות כלי, למשהו שזה לא היא עצמה. היא עצמה היא עצם חשוך, היא לא אור. אבל היא מסרה את עצמה, היא נותנת את עצמה. עוד פעם, זה לא חשוב אם הדבר הזה נעשה. התביעה שלה שהיא תובעת כתר בפני עצמו, היא תביעה צודקת. זאת אמת, ודאי שמגיע לה כתר בפני עצמו. האורה של החמה היא לא חידוש, והאורה של הלבנה הוא כולו חידוש. האור של החמה הוא מידי דממילא, זה דבר שהוא, זה מאליו צריך להיות, ככה זה, זה טבע הדברים, ככה הם הדברים עצמה. האור של הלבנה הוא לא בטבע הדברים, זה לא הדברים עצמה. אז יש כאן איזה משהו נוסף שנעשה כדי שהדבר הזה יתבצע. אז כאן, איך יוצאים ידי חובה? איך יוצאים ידי חובה? בזה שנותנים ללבנה את אותו כתר של החמה. שניהם, שני המאורות הגדולים. אלה שני מלאכים שמשתמשים בכתר אחד. הם מאורות. אבל זה לא דומה בכלל. המאור הזה והמאור הזה הם אינם דומים זה לזה. אז הטענה של הלבנה היא, מדוע אין הבלטה לנקודה הזאת? מדוע לא מבליטים את מה שאני מחדשת? זאת הטענה של הלבנה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אם את רוצה כתר למיוחד שבך, הכתר הזה יכול להתגלות רק אם את תלכי ותמעטי את עצמך. תמעטי את עצמך, ובזה כולם יראו. כולם יראו שהאור זה לא את עצמך. את מתחברת אל האור, ואת יכולה גם להתרחק ממנו. את יכולה גם להתמעט, היינו, להאיר פחות ופחות. להסתלק מהאור. וכשאת באה ומקבלת עלייך את כל האור כולו, ואת מצטרפת אל האור, אז יתברר הכתר שמגיע לך. נקודת המחלוקת הזאת היא מסתיימת, כאן צריך להבין, נקודת המחלוקת הזאת מסתיימת בטענה של הלבנה, ובטענה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא מקבל. הבורא לא מקבל את הטענה הזאת. וכי בשביל שאמרתי דבר הגון אלך ואמעט את עצמי, זאת אומרת, למה אני צריכה למעט את עצמי כשאמרתי דבר נכון שהוא נכון מצד עצמו? אבל הדבר הזה הוא הרי נכון מצד עצמו. היינו, נכון מה שאמרתי. ואם הדבר נכון, כן, אם דבריי נכונים, אז למה אני צריכה לקבל את העונש של למעט את עצמו? המכוון, כן, הכוונה בדבר הזה, זה כיוון שהלבנה היא מאור. הלבנה היא מאור. מאור מתגלה על ידי שהוא מאיר, והמציאות של מאור נגמרת על ידי שהאור, שהמאור הזה משפיע, נקלט. כשההערה שלו נקלטת, שהיא חלה על דברים אחרים, זאת אומרת, כשההערה מאירה, אז המאור הזה מקיים את, ככה הוא מוציא לפועל את מציאותו, על ידי שהוא מאיר. הטענה של בורא העולם הייתה, וכאן נקודת ההבדל, הטענה של בורא העולם הייתה, את חייבת למעט את עצמך, משום שבזה, אז הדבר יתגלה כהערה. זאת אומרת, זה יתגלה בכוח המאור שבך. הדבר יתגלה לכולם, הדבר יאיר לכולם, שאת לא האור עצמו, ואת מקבלת עלייך יותר ויותר, את מצטרפת אל האור. מכניסה את עצמך להיות כלי, כן, כלי שמשמש את האור הגדול. אז כאן המחלוקת נשארה. הלבנה טוענת, הלבנה היא כשהיא לעצמה, היא מרגישה עוול, יש לה תביעה, למה הענישו אותי? אני אמרתי דבר הגון, אני אמרתי דבר נכון, והדבר הוא באמת נכון, והיא כשלעצמה אמרה דבר נכון. אבל מכיוון שבורא העולם העמיד אותה כמאור שמאיר לאחרים, שזה צריך להאיר על הארץ, להאיר לאחרים, אז כל מה שהיא צריכה, כל מה שצריך להתגלות מהלבנה, צריך להאיר החוצה. לכן היא חייבת למעט את עצמה. היא צריכה למעט את עצמה, משום שרק באופן כזה היא יתגלה כלפי חוץ. יתגלה החוצה, הכוח המאור המיוחד שיש בלבנה. על כל פנים למדנו. למדנו, וזאת הנקודה העיקרית. למדנו, יש צדק, אמת בטענתה של הלבנה. הלבנה טוענת, איך אפשר להשוות את מי שמאיר, שזה עצם טבעו, זאת מציאותו עצמה, איך אפשר להשוות את זה למי שמצרף את עצמו ומקבל עליו את הדבר הזה? הוא עושה את עצמו, כן, עושה את עצמו, משנה את עצם טבעו, ועושה את עצמו כלי, כן, לשמש את האור, את האורה הגדולה. זה הכתר שמגיע ללבנה. הכתר שמגיע ללבנה, זה הכתר. הכתר הזה מגיע לה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לה, לכי ומעטי את עצמך, אז הרי הוא לא מתכוון להגיד לה, הרי זה מה שעולה מתוך המסע ומתן. בזה שהוא אמר לה, לכי ומעטי את עצמך, הוא אמר לה בזה, את צודקת, טענתך אמת, טענה נכונה. אבל הדבר הזה חייב להתגלות רק על ידי שתמעטי את עצמך. תמעטי את עצמך, וכך, מכוח המיעוט והריבוי שיבוא בעקבותיו, כן? אז כך יתגלה כך יתגלה שהטענה הזאת היא טענה אמיתית. אחרי המיעוט, אז כשהלבנה תתרבה ואורה יגדל והיא תחזור להיות המאור הגדול, אז יהיה לה כתר שהוא יהיה רק שלה. כתר בפני עצמה. זה יהיה הכתר שלה. היינו, לכי ומעטי את עצמך, ואז כשיבוא היום, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, והוא יחזור להיות כמו שהייתה קודם מיעוטה, שנאמר את שני המאורות הגדולים. כי כשזה יחזור, אז ללבנה באמת יגיע כתר. יסוד הדבר הזה זה כל בר דעת מבין, החמה והלבנה הם המשפיע הגדול והמקבל הגדול, אלה הם המאורות שהם נתלו ביום הרביעי. המאורות האלה, אז יש ביניהם, יש בהם האחד, האחד הוא הכוח המשפיע, המשפיע הגדול, והשני הוא המקבל הגדול. מובן, כבר מגלים את זה רבותינו, החיבור הזה של הצירוף הזה של החמה והלבנה שנתלו ביום הרביעי, זאת הסיבה שבתולה ניסית ליום הרביעי. זאת הסיבה הפנימית שתקנו חכמים, שאישה שהיא ניסית, אישה, איש ואישה מתחתנים, נישואים ראשונים כמובן, כמו. המצב האידיאלי הוא שהנישואים הם אין ראשונים ושניים, אלא נישואים פעם אחת ודי. בתולה ניסית ליום הרביעי, משום שאז הייתה החתונה הגדולה. החתונה הגדולה, היינו החיבור של המשפיע הגדול והמקבל הגדול, היו אז. והחיבור שביניהם הוא חיבור שלם. אותה צורה שנקראת משפיע ומקבל, אז היא עוברת כמובן על כל ה... זה דבר שהוא עובר בכל הבריאה כולה. נותן התורה, הנישואים, יש עוד נישואים שהם הדוגמה לכל נישואים שהם. הנישואים של מתן תורה. שם, אז כביכול בורא העולם הוא המשפיע הגדול, נותן התורה. וכלל ישראל מקבלי התורה, גם זה חיבור. גם זה הזיווג הגדול, החתונה הגדולה של המשפיע הגדול והמקבל הגדול. ללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן. הלבנה נראית, היא דומה, היא הדוגמה בעולם, הדוגמה בעולם הטבעי, למקבל, מה שנקרא בלשון חכמים, לפרצוף מקבל, מה שנקרא, הכוח, צורת האדם של, צורת האדם המקבלת. ונותן התורה, כשנתגלה בסיני, כמו שכתוב בחז"ל, נתגלה בסיני כזקן מלמד תורה, זהו צורת אדם המשפיעה. אם נבוא לדון, למי מגיע כתר? למי, באמת, למי מגיע כתר? במתן תורה, אז מקבלי התורה, כלל ישראל, כשאמרנו נעשה, הקדמנו נעשה לנשמע, אז ירדו מלאכי השרת, וקשרו לכל אחד ואחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כתר, כתר. והכתר הגדול הזה, הכתרים האלה, הם הכתרים של המקבלים. הכתרים של המקבלים, של אלו שעשו עצמם האופן העמוק ביותר, הגבוה ביותר. נגיד את זה במילים שאנחנו מדברים עכשיו. אין לך לחי ומעתי את עצמך יותר מנעשה קודם לנשמע. אי אפשר לצייר יותר מעתי את עצמך. מעתי את עצמך זה הכוונה. מעתי את עצמך עד כדי אפס, עד כדי לא, כמעט לא להיות. כשאומרים נעשה קודם לנשמע, אז המקבל מבטל את עצמו לגמרי, מבטל את כל דעתו כולה. הוא לא מנסה בכלל. הוא לא מנסה להבין, הוא לא מנסה, אולי הוא כן מבין, אולי הוא לא מבין. הוא לא מקבל את זה בבחירה, הוא מקבל את זה במה שנקרא לחי ומעתי את עצמך. כאן זאת הדוגמה שבלחי ומעתי את עצמך זוכים לכתר, לכתר המיוחד שמגיע למקבל. אילו אנחנו היינו נשארים מכוח אותו, אילו אנחנו היינו נשארים מכוח אותו לחי ומעתי את עצמך, אילו אנחנו נשארנו בזה והיינו, לא היו לוקחים מאיתנו בחזרה את הכתרים, לא היו. בזמן שעשו ישראל אותו מעשה ו נתבטל כל הלכי ומעתי את עצמך. בחטא העגל נתבטל כל הלכי ומעתי את עצמך. אז אנחנו הגדלנו את עצמנו עד כדי כך שאנחנו בעצמנו הגדלנו את עצמנו עד לעשות לנו. כמו שכתוב בפסוק, כמו שכתוב בפרשה. עד כדי לעשות לנו את אלה אלוהיך ישראל, חלילה. זאת אומרת, זה ההפך הגמור מלכי ומעתי את עצמך. זה נקרא שאנחנו הגדלנו את עצמנו עד כדי שאנחנו, כן, אנחנו שמים את עצמנו במקום המשפיע, מעבר למשפיע, חלילה. אלה אלוהיך ישראל. כשנתבטל עליך ומעתי את עצמך, ניטל מאיתנו הכתר. אין כתר. אין לנו את הכתר. מכאן ואילך, מכאן ואילך, הדין, הדין שנפסק להלכה ברמב"ם, ברמב"ם בהלכות, בפרק ג' בהלכות תלמוד תורה, הרוצה לזכות בכתרה של תורה, אם מישהו רוצה לזכות בכתר תורה, אז הדין הוא שהוא חייב להיזהר באופן מיוחד, שיזהר בכל לילותיו, דווקא בלילות. דווקא בלילות. שיזהר בכל לילותיו, ואל יוציא אחד מהם לבטלה. באופן כזה אפשר לזכות בכתרה של תורה. רק במי שנזהר בכל לילותיו, לא מוציא אחת מהם לבטלה, שום, אף לילה הוא לא מוציא לבטלה. והוא מתעסק בכל לילותיו, הוא מתעסק ב, כמו שכתוב בלשון הרמב"ם, בדברי תורה ובדברי חוכמה. זה כפי שהמורגל בלשון הרמב"ם. אז דברי תורה זה הנגלות של תורה, ודברי חוכמה זה הנסתרות של תורה. הטעמים יותר, טעמי תורה. אז הנגלות של תורה, דהיינו, גופי ההלכות וטעמיהם, הטעמים, הפנים. זה צריך להיזהר בכל לילותיו, דווקא בלילות. דווקא בלילות. מדוע דווקא הלילות מקנים את הזכות בכתר? מדוע את הכתר מקבלים רק מכוח הלילה? העסק בתורה בלילה, הטבע, קודם כל, טבעם של דברים הוא כזה, טבעם של דברים הוא כזה, האדם ביום הוא בגודלו הטבעי, ביום הוא, בדרך כלל הוא הרבה יותר מגודלו הטבעי, כן, ביום הוא, בדרך כלל בני אדם מרגישים מאוד טוב, אבל בלילה אנחנו ממועטים, בלילה אנחנו במיעוט, אנחנו, אני מדבר על הלילה, לא על ה... לילה באמת, לילה אמיתי, שאנחנו לבד, וחושך, ואנחנו... בלילה צורת האדם היא ממועטת. זאת אומרת, זה לא שאנחנו עושים את זה לעצמנו, אבל המצב הוא מצב של מיעוט. אנחנו הרבה פחות. אנחנו הרבה פחות. אנחנו מרגישים שאנחנו, המציאות שלנו מתכווצת מאוד, מצטמקת מאוד. היא מתכנסת בתוך עצמה מאוד, היא מצטמצמת מאוד. אנחנו קטנים מאוד מאוד. אפילו בלילה, בלילה האמיתי, אנחנו מתקרבים לממדים האמיתיים שלנו. אנחנו באמת קטנים, עלובים, חסרי ישע. לא יודעים כלום, לא רואים. הרבה פחות מ-400 מסביב. לא רואים כלום ולא יודעים כלום. ונמצאים לבד, 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 בתוך עולם גדול, וההרגשה הטבעית בתוך עולם גדול ועוין, לא, אנחנו לא מרגישים בבית, זה לא המקום שלנו. הלילה זה לא המצב האמיתי. מי שלומד בלילה ומחבר את עצמו לתורה, הפירוש, לימוד בלילה זה לא הכוונה לימוד בשעות המסוימות האלה, שבין כך, זאת אומרת, בין ה... זה לא עסק, זה לא עניין למחוגי השעון. מי שלומד בלילה, זה הכוונה שהלימוד הוא לימוד של לילה. הלימוד הוא לימוד של לילה. אני לומד מכוחו של הלילה. המציאות של הלילה מחייבת אותי ללמוד. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בלילה, ביום נראה לנו שיש לנו על מה לסמוך. יש עולם מלא, אנחנו יכולים לסמוך עליו. בלילה אין לנו על מה לסמוך, אנחנו חיים באמונה. אנחנו מסתמכים רק על מי שנאמן עלינו. על מי שאנחנו מאמינים בו. אבל ביום זה אחרת. מי שרוצה לזכות בכתר, כתר אמיתי, ייזהר בכל לילותה. הלילה הוא זה שנותן את הכתר. הכתר הוא, הכתר מגיע רק למי שנותן את עצמו, מצרף את עצמו לאותה מציאות, אבל הוא עושה את זה מעצמו. הוא את עצמו מצרף אל אותה מציאות, הוא זוכה לכתר של אותה הוויה שהוא מצטרף אליה. אין מי שמגלה את מציאותה של תורה יותר ממי שמתעסק בה בלילות. זאת אומרת, בלילות, בזמן שנמצאים במצב של חושך, מצב של אין לנו על מי להישען, אז הוא מוצא את מציאותו בתורה. הוא זה שזוכה לכתר של אנחנו היום נמצאים בזמנים, הימים שחז"ל קוראים להם ימי בין המצרים. זאת אומרת, אלה הם הימים שעליהם התכוון הנביא בפסוק, כל רודפיה ישיגוע בין המצרים. כל רודפיה, כולם, כל מי שרוצה, כל מי ש... מתנכל לנו, אז כאן זה המקום, בתוך הימים האלה, אלו הימים, הם נקראים בין המצרים. בדיוק כמו שחיה נרדפת, נכנסת למלכודת, אין מקום לפנות ימין ושמאל, אין לאן להימלט, אנחנו מוקפים. בין המצרים אנחנו מוקפים, אנחנו במצב של מצב של נרדפים ממש. כל רודפיה, אבל השיגוה בין המצרים. הימים האלה הם הימים הרעים שלנו. אלו הם הימים שבהם מהם, גם צרות שקורות בזמנים אחרים. אז מכוחם של הימים האלה הם באים. אלו הם הימים שבהם אנחנו נפלנו, ירדנו. מהנפילה הראשונה של שבירת הלוחות, ועד הנפילה השנייה של חטא המרגלים, אלו שתי הנפילות שנפלנו בהם, ובשתי הנפילות האלה, אנחנו, בין שתי הנפילות האלה, אז כאן, כל מי שמוצא אותנו כאן, כאן אנחנו חסרי ישע. כל רודפיה ישיגוע בין המצרים. הפירוש של בין המצרים זה הכוונה, גדר מזה וגדר מזה. במה שנקרא זמן, במקום, אז בין המצרים, אז כל היקף החומה נמצא יחד. בין המצרים שזאת חומה של זמן, כן, שמדובר פה בין המצרים, והכוונה היא בזמנים האלה, באותם 22 יום, שבין 17 בתמוז לתשעה באב. הימים האלה הם אלה שהם הבין המצרים שלנו. בין המצרים אנחנו נמצאים, מזה ומזה. היינו, משבירת הלוחות ב-17 בתמוז, עד אותה בחייה, שהיא הביאה את הבחייה לדורות, אותה בחייה בלילה שחזרו המרגלים, בליל תשעה באב ההוא. אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. ומאז אנחנו בוכים. מאז אנחנו בוכים. כל הבחיות כולם הן תולדות של הבחייה הזאת. והבחייה הזאת עצמה באה מכוח 17 בתמוז, מכוח חטא העגל. חטא העגל היה החטא הראשון, שהוא היה החטא. בגללו הפסדנו את קבלת התורה הגבוהה יותר, את הלוחות הראשונים, והיינו זקוקים ללוחות שניים ולימי תשובה, ימי כפרה, ימי סליחה, ימי תיקון. אבל החטא השני, חטא המרגלים, שמה כבר בחטא העגל, אז עוד חזרנו למצב הקודם איכשהו. קיבלנו את הלוחות השניים במקום הלוחות הראשונים. זאת אומרת, מתן תורה באיזה אופן שהוא נשאר עדיין. כמובן, לא במתכונת היותר גבוהה, לא בלוחות הראשונים. אבל בתשעה באב הפסדנו את הכל. שם איבדנו את הכל. שם כל החורבנות, משם כל החורבנות באים. ולכן בתשעה באב, אז חרב הבית בראשונה, חרב הבית בראשונה, חרב הבית בשנייה, חרבה ביתר, דהיינו, חרבה גם התקווה, האפשרות היותר ריאלית, היותר ריאלית, שהייתה לנו אחרי החורבנות, שהתגלה המלך המשיח. זו הייתה האפשרות, וכך אבי עקיבא וכל חכמי דורו, היה נראה להם שיש כאן שורש, גרעין, שממנו דרך כוכב מיעקב. זאת הייתה אמת, אבל זה נחרב. אז הבתים נחרבו, מלכות בן דוד נחרבה, ירושלים נחרבה, נחרשה העיר, ונגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וכל הגלויות נגזרו בלילה הזה. כאן הפסדנו את הכל. כאן צריך להימצא השיא, המקסימום של החורבן. וכאן זה באמת יום החורבן, זהו היום מר, היום המר, היום הרע. מה שנתקיים ביום הזה, זה שכאן ביום הזה, כביכול בורא העולם, אמר לנו, ומכוח זה, הוא אמר לנו לכי ומעטי את עצמך. זה היה הלכי ומעטי את עצמך הגדול ביותר. לכי ומעטי את עצמך באופן מכוח אותו לכי ומעטי את עצמך. אז בתשעה באב היה המולד של הגאולה העתידה. בתשעה באב נולד המשיח. כך כאן נמצאים שני המועדים. כלומר, בעומק הדברים, המועד של תשעה באב הוא בעצם המועד של ראש חודש. רק בתשעה באב הלבנה זה אנחנו. אנחנו הלבנה, אנחנו מקבלי התורה. אנחנו מקבלי התורה. וכשאנחנו רצינו, אנחנו רוצים, ביקשנו את הכתר של מקבלי התורה. אז אמרו לנו, אם אנחנו רוצים את הכתר, אז לכי ומעתי את עצמך. לכי ומעתי את עצמך ותתמעתי עד שלא תהיי בכלל. עד שלא תראי. עד שתהיי מצב שהגמרא קוראת לו, חבדלת שי מכסי סיירה. יש 24 שעות שהלבנה לגמרי בכלל לא נראית. היא איננה, היא נעלמת. אחר כך כעבור יום שלם, שהיא בכלל איננה, היא לא קיימת. כעבור יום שלם, אז היא נולדת מחדש, והיא מאור חדש. מאור ששכמותו עדיין לא היה. זה כבר מאור חדש לגמרי. העובדה שגוף הלבנה קיים, כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, העובדה שגוף הלבנה קיים, הגוף הפיזי של הלבנה קיים, אבל מכיוון שהלבנה נקראת בתורה מאור, אז הקיום האמיתי שלה זה קיום כמאור. כשנשאר אותו גוף פיזי ואין בו שום מאור, הוא לא מאיר בכלל, הוא לא מאיר בכלל, אז היא לא קיימת כמאור. כמאור, אז כשההערה מתחילה, אז כמאור, זאת מציאות חדשה שלא הייתה. אחרי שיום שלם עבר, אילו הדבר היה באותו יום, כאילו, באותו יום, אז זה היה נגמר והיה מתחיל עוד באותו יום. מה שנגמר או מתחיל באותו יום, זה נקרא עדיין תמיד. הגמרא אומרת, סילק את הישנה השחרית ואת החדשה בין הארבעים, זה נקרא תמיד. אין מחוסר זמן לבו ביום. חבדלת שי מכסי סיירה, כלומר יום שלם, יממה, שלימה, המאור של הלבנה נעלם, הוא איננו. זאת אומרת שהמאור חדל להתקיים, הוא איננו, הוא איננו. וכשהוא חוזר וניאור, כשהוא חוזר ונולד, אז הוא מאור חדש. זה מאור שעדיין לא היה. הישן איננו. יממה שלמה מפסיקה פירוש שההערה הזאת היא לא המשך של ההערה הקודמת. זה לא המשך, זה דבר חדש. שתי ההערות האלו, שתי הערות נפרדות. מה שהיה נגמר ואיננו, מה שנולד זה חדש לגמרי. וכך אנחנו, יחד עם הלבנה, נולדים מחדש בכל תשעה באב. המיעוט ממשיך וממשיך עד שאנחנו מתמעטים, עד שאנחנו מכסי סיירה. אנחנו מתמעטים עד למיעוט הסופי. אין מיעוט. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים. כאילו חדלנו, כאילו אנחנו המהר"ל אומר דבר חידוש. הגמרא אומרת, אפשר משה רבינו חי, הוא בעצמו עומד וכותב, וימות שם משה, עבד השם. משה רבינו כתב את כל התורה כולה. כל התורה מתחילתה ועד סופה. איך משה רבינו יכול לכתוב? איך זה ייתכן? איך הדבר הזה הוא לא שקר? משה כותב, וימות. אז הגמרא שואלת את זה. ויש בגמרא שני תנאים. נחלקו. איך מיישבים את הקושייה הזאת. אחד אומר שאת שמונת הפסוקים האחרונים כתב יהושע, ועוד אחד אומר, תנא אחר אומר, שאת הפסוקים האחרונים משה כתב, עד כאן משה אומר וכותב, מכאן ואילך משה כותב בדמע. והפירוש המילה בדמע הוא סתום. יש כל מיני פירושים. מהר"ל בגורריה בסוף התורה, שם באותו מקום, אותם שמונה פסוקים. כתוב במהר"ל, משה כותב בדמע. זאת אומרת, אם משה רבינו בוכה על עצמו, אם הוא מבכה את עצמו, אז זה כבר לא שקר שהוא כותב הימות. מי שמבכים אותו חשוב כמת. מבכים אותו זה הכוונה, שבעצם הוא כבר איננו. משה כותב בדמע. הבכי הוא על מת. נקבעה לנו בחייה לדורות, אנחנו בוכים על עצמנו. פירוש שאנחנו ממועטים עד כדי לא להיות. אנחנו בוכים, וזה מה שנשאר מאיתנו. בכי. מה שנשאר מאיתנו זה הבכי, זה הכל. הבכי, כמו שהמהר"ל מגלה, כותב בדמע, זאת תשובה שכשמשה רבינו כותב וימות שם משה, הכוונה היא, זה גם נקרא וימות. זהו הגילוי בחיים של המוות. המוות מתגלה בבכי. וכשאנחנו בוכים, אז אנחנו בוכים. באמת, הבחייה היא בחייה. זה מה שנשאר מאיתנו. בחייה אמיתית לא מאפשרת לראות ולא מאפשרת לדבר. בחייה אמיתית, כשאדם בוכה הוא לא מדבר. כשאדם בוכה, אז העיניים שלו מכוסות, הוא לא רואה שום דבר, ואין לו ביטוי. גם סומה חשוב כמת, וגם הדיבור זהו הנפש חיה של האדם. כשאדם בוכה, שוב, הבכי האמיתי. בכי אמיתי. זאת צורת הדיכך מדבר מאיתנו המוות. הקדוש ברוך הוא קבע לנו בחייה לדורות. זאת הבחייה. בה אנחנו נמצאים. בליל זה, זה הפיוט הרגיל שאומרים, בליל זה יפקיון ויילילון בניי. זה הלילה של הבכי הגדול. אחרי ההיעדרות הזאת, אחרי הגמר, הסוף, כשהגענו לכאן, מכאן מתחיל המולד.
זה שווה לחבדה לצ'י מכסי סיירה. כאן, מכאן ואילך, אז אנחנו נולדים מחדש. זה המועד. והמהלכים מקבילים. המהלך של הלבנה, שכביכול בורא העולם אמר ללבנה, ללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה. כל לידה, כל לידה מחדש היא לידה של מציאות שלא הייתה מקודם. כל לידה היא דבר חדש בעולם. זה המושג לידה. אותו דבר חדש, אותה מציאות חדשה שנולדת, היא בדרך לזכות בכתר. לכי ומעתי את עצמך. אחרי המעתי את עצמך, ואחרי המיעוט של הסתלקות גמורה של כל המציאות הקודמת, כל המציאות האישית, כל משהו שלנו, הכל איננו, הכל נעלם. הכל, מה שנשאר ממנו זה בכי. מתוך הבכי הזה צריך לצמוח. מכאן צומחת לידה חדשה והליכה חדשה לגמרי לקראת שוב, לקראת הכתר. הכתר שמגיע לנו. הכתר שמגיע לנו כמו שהוא מגיע ללבנה. הכתר שאנחנו המקבלים, אנחנו מכוונים את עצמנו מחדש, מחזירים את עצמנו להיות מקבלים אמיתיים. את זה אנחנו עושים. וכשאנחנו עושים את זה, אז רק בכוח זה אנחנו נזכה בכתר. אבל הכתר הזה, אם נעשה את זה נכון, אם נזכה, נרוויח אותו ביושר. זה הפירוש שמהמיעוט הזה של היום המר, היום, יום הבכי הגדול, מהמיעוט הזה, מהמעתי את עצמך, עד כדי לא להיות בכלל, מהמעתי את עצמך הזה, צריך לצאת, מה שנקרא בלשון חכמים, אז בזמן הזה נולד הכתר, של הגאולה, זאת המלכות של המלך המשיח. אותה מלכות של המלך המשיח נולדה בתשעה באב. אבל הדבר הזה נעשה אך ורק מכוח העובדה שמתוך המעטי את עצמך הזה, אז אנחנו עולים ועולים ומקבלים, מכוונים את עצמנו יותר לקבל את האור, ועוד יותר ועוד יותר, עד למצב שכביכול אנחנו ונותן התורה, אנחנו נהיה שני המאורות הגדולים. שני המאורות הגדולים. יש מצב לעתיד לבוא. מצב שהוא. זה המצב שהוא. צריך להגיע אליו. המצב הזה נקרא בלשון הגמרא בבבא בתרא בדף ע"ה. הגמרא קוראת לזה עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא. עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא. כך, אין לזה שום פירוש אחר. מה זאת אומרת אנחנו נקרא בשמו של הקדוש ברוך הוא? הכוונה, כשאור הלבנה הוא כאור החמה, כשאור המקבלים הוא כאור המשפיע, היינו כשהמשפיע את כל ההשפעה כולה, אז המקבלים קלטו, וכל ההערה של ההשפעה כולה בוקעת מהמקבלים. אז אנחנו יחד שני המאורות הגדולים, שניהם שווים. כל התורה שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא נקרא בהם, כך זה יחול בנו ואנחנו נקרא בהם. עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקדוש ברוך. כך אנחנו צריכים להבין. באופן כזה אנחנו צריכים לעבור את הימים האלה. הימים האלה כולם הם ימי מיעוט. אבל המיעוט הזה הוא אותה ירידה שהיא מגיעה עד הסוף, כדי שנוכל להתחיל משם, להתחיל מחדש זה הכוונה, ללכת בקו אחד ישר, באופן ברור לגמרי, ללכת לקראת המועד של ראש חודש. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. המועד של ראש חודש הוא משום שהלבנה שנולדת ביום הזה עדיין לא התמעטה. זאת לבנה חדשה שהיא לא הייתה עדיין. זה מאור שעדיין לא היה. על המאור הזה עדיין לא הייתה גזירת לחי ומעטי את עצמי. ויבוא ראש חודש שבו יהיה מולד, שהמולד הזה יעלה ויעלה ולא יפסיק עד שיהיה אור הלבנה כאור החמה. ויבוא תשעה באב שבו אנחנו נוולד, אותה לידה שהיא הלידה של הכתר, הלידה של המלך המשיח. יבוא יום תשעה באב שאנחנו ניוולד, ומהלידה הזאת אנחנו נעלה שוב ונעלה עד שכביכול אנחנו ונותן התורה נהיה שני המאורות הגדולים, שניהם שווים. כבר אמרנו את זה פה פעם. היום, במצב של היום, אז גם יש גילוי לשני המאורות הגדולים ששניהם שווים. פעם אחת. זה מתגלה במצב אחד. בליקוי חמה מלא. אז הלבנה מכסה את החמה, ושניהם בדיוק באותו גודל. אחרת לא היה אפשרי ליקוי חמה מלא. ליקוי חמה מלא, הלבנה מכסה בדיוק את כל ההיקף של החמה. זאת אומרת, היום, כהיום הזה, אז המצב, המציאות שנקראת שני המאורות הגדולים, זה רק שהלבנה יש בידה, יש בכוחה, להסתיר, אבל בשלמות, את אור החמה. כך מתגלה, הגודל של הלבנה מתגלה רק בשלילה. פה בארץ זה מאוד לא שכיח ליקוי חמה מלא. בימי שלי זה לא היה. אבל למי שראה אותו, תמונות כאלה רואים בכל העולם. הם שניהם באותו גודל, שני המאורות הגדולים. ללמדך שגם המאור הקטן, אחרי שהוא מיעט את עצמו, אז הוא נושא בתוכו את הכוח של להיות שווה לגדול, אבל בצד השלילי, לחסות אותו לגמרי. יכול להאפיל עליו, אבל אז הוא בדיוק כמוהו. השם יעזור לנו. ונזכה להיות המאורות הגדולים בהארה ולא בחשיכה. לא להחשיך את האור הגדול. שלא זאת תהיה הגדולה שלנו. שאנחנו יכולים, מסוגלים להחשיך את כל האור הגדול. אלא שהגדולה שלנו תראה, תתגלה בהארה הגדולה שתפקע מאיתנו. שזה יתקיים במהרה בימינו אמן. בשבוע הבא לא יהיה שיעור.